התחלנו בשבת, בקידוש, הזכרנו שהשם חנוכה אומר שזה חג שקשור לחנוכת הבית. כלומר, מה שאנשים אומרים, שנמצא בקדמונים, שחנוכה זה חנו בקפה, זה רק רמז. זה לא הפשט. חג חנוכה, חנוכת בית. חנוכת בית המקדש. אבל אמרנו, זה לא חנוכת המקדש המשכן, כי חנוכת המשכן, שזה המקדש הראשון, היה בראש חודש ניסן. זה לא חנוכת משכן שלו, כי אין כזה תאריך בתנ"ך. יש איזושהי פרשנות שאומרת שזה היה ט"ו באב. זה לא כתוב בתנ"ך, זה לא קשור לחנוכה. זה לא חנוכת בית ראשון, כי בית ראשון נחנך בחודש תשרי, 7 ימים לפני חג סוכות, ביום כיפור. זה לא חנוכת בית שני, כי בית שני זה תאריך שרק מי שלמד ספר עזרא ברצינות זוכר אותו. אי שם, בתוך ספר עזרא, בתוך הארמית, כתוב שבית שני נחנך בג' באדר. מי שפה נולד בג' באדר, אם כן, אז שידע שזה תאריך יפה, כי זה גם חנוכת בית שני, כן? מכל החנוכות אין שום חנוכה שהיא חנוכה. אלא כמובן, הכוונה היא לחנוכת החשמונאים. כלומר, לא מדובר בחג חנוכת בית, שנבנה בית, או משכן, או בית ראשון, או בית שני, אלא חג חנוכת בית שהתחלל, הופסקה בו העבודה, והיה צריך לחדש אותו. כלומר, כמה זמן היה בית שני? מחלוקת בין חז"ל לבין ההיסטוריונים. איזה חוצפה, מה אני אומר פה, מחלוקת בין חז"ל להיסטוריונים? הרי אני צריך להאמין לחז"ל, מה ההיסטוריונים עכשיו? צריך להבדיל בין הקודש ובין החול. אלא שזה לא פשוט גם בחז"ל, ויש כל מיני מקורות נוספים, ויש כאלה שאומרים, יש מה שחז"ל אומרים, שבית שני היה 420 שנה, זה נאמר בצורה מדרשית, לא משנה למה, אבל בעצם בית שני היה 580 שנה, לפי ההיסטוריונים. קחו משנת 70 לספירה, אחורה 580 שנה, אתם מגיעים פחות או יותר מינוס 500. בית שני, אבל בואו נלך שנייה אחת לפי חז"ל, שזה יותר פשוט לנו. נגיד שבית שני היה כ-400 שנה. אז במשך 200 השנים הראשונות, בית שני עבד כמו שצריך. אמנם הוא היה באופן די מסכני, כי הוא היה תחת שלטון פרסי, ואחר כך תחת שלטון יווני. זה לא כל כך כיף שבית המקדש פועל מתחת לשלטון של זרים. זה כמו שהיה יישוב יהודי והבריטים שלטו פה. ורצינו מדינה. זה היה ב-200 השנים הראשונות של בית שני. אבל אז באו היוונים וקצת הגזימו. וגזרו גזרות כנגד קיום התורה. חלק מהגזרות עסקו גם בבית המקדש. ובעצם עבודת המקדש הושבתה. איך הולך הבית החמישי במעוז צור? יוונים נקבצו עליי, פרצו חומות מגדליי, כן? זאת אומרת שהם פרצו, הם פרצו את בית המקדש, הם פרצו, בקיצור, הושבתה העבודה, ולפי מה שמתואר מה שמתואר בכל מיני מקורות, גם מקורות של חז"ל, גם מקורות חיצוניים כמו ספר חשמונאים, ויוסף בן מתתיהו, שזה המקורות ההיסטוריים החשובים פה, אז במשך 3 שנים, הייתה במקדש שלנו עבודת אלילים ממש. יש ליוונים פסל שקראו לו, איך קראו לו? זהוס. ידעתי שתדע. זהוס. והם פשוט העמידו את פסלו והם הקריבו. למשל, חז"ל מתארים במסכת עבודה זרה, שהייתה לשכה, חדר, בית המקדש השני, שבו היו, היה בו ערימה של לבנים. זה היה בלשכה, ונדמה לי בעזרת נשים, ברחבה הנמוכה, המזרחית, של בית המקדש, שקראו לעזרת נשים. היה שם חדר שבו היו, היה גל של לבנים, אבני המקדש, אבני המקדש הראשון, לא אבני המקדש, אבני המזבח, המזבח הראשון שהיה בבית שני, כן? שבנו מזבח.
המזבח הראשון
שהיה? המזבח הראשון, כשבנו את בית המקדש השני, שבי ציון, בימי זרובבל ועזרא, אז בנו מזבח. ואחר כך בשלוש השנים של הגזרות של אנטיוכוס אפיפנס, בשלוש השנים של הגזרות שלו, הייתה שם עבודת אלילים והקריבו על המזבח שלנו. קורבנות לזאוס. הקורבנות האלה היו לא מכבשים, אלא מחזירים. ואחרי שלוש שנים, כשיהודה המכבי עם היחידה שלו, יחידת הלוחמים שלו, שהם הגיעו לאחר כארבע קרבות, הצליחו להגיע לירושלים ולשחרר אותם מהמתייוונים ומהיוונים ולנסות לחדש את העבודה, אז הם נתקלו במזבח והם אמרו, מה נעשה? אם פשוט נתחיל עכשיו את הכבש האחד, את הכבש השני, את קורבן התמיד, נתחיל לחזור לעבודה, אז זה לא נעים. מה, זה נעים לך לעשות עבודת השם על גבי מזבח שהקריבו עליו, זה אתה, שלוש שנים, קורבן לאלילים, קורבן שחזירים? מצד שני, מה, אנחנו ננטוץ את המזבח ולזרוק אותו לאשפה מאחורי ירושלים? הרי המזבח הזה 200 שנה הקריבו עליו עבודת השם של עם ישראל. לכן מה שהם עשו, הם הסירו את אבני המזבח וגנזו אותם באחד מהחדרים בתוך בית המקדש. כן? אז באחד החדרים של בית המקדש. אז רציתי רק להביא לכם דוגמה, כשהם מדברים על המזבח, מה הם מצאו? והם מצאו מקדש, בין מקדש חרב לבין מקדש אלילי. אמרתי בשבת שזה בעצם כמו, זה נגיד כמו שבית כנסת יהפוך ל... אני יודע שהבית כנסת לצערנו, בכאבנו, בית הבית כנסת ביישוב קטיף, שבו הרב נוח היה רב, אז לפני כמה שנים ראיתי איזשהו סרט שהוא הפך להיות לול תרנגולים. רציני. בית הכנסת ביישוב קטיף. אני לא יודע מה קורה בבית הכנסת אחרים, אבל מה יותר קשה? שמחריבים לך בית המקדש הראשון, ואחרי 70 שנה אתה בונה בית מקדש שני. נראה לי יותר קשה לראות שבית הכנסת הפך למסגד, כנסייה, לול תרנגולים. וזה מה שהיה בבית שני באמצע ימיו. באמצע ימיו, היוונים, חלק מהגזרות, כמו שאמרנו, היו ביטול עבודת המקדש, ואפילו עבודת אלילים במקדש, וכעבור שלוש שנים, יהודה חוזר, יהודה המכבי, ומתארים, מחדשים, ואז עושים חנוכת בית. עכשיו תראו משהו חמוד. חג החנוכה נקרא חג חנוכה. אמרתי בשבת שזה כמו שיקראו לך, זה כמו שתהיה מוזמן לחתונה. אמרתי שמי החתונה. הנך מוזמן לנישואי, חג הנישואי, חג החנוכה, חנוכת מה? אפילו להגיד חנוכת הבית זה לא מספיק, צריך להגיד חנוכת איזה בית. ולא אמרו, לא אמרו. עכשיו אני עושה אחד ועוד אחד. אומרת לי המשנה מסכת מגילה, וזה תנאים, אומרים לי, משנה, יש כאלה שאומרים שבמשנה לא נזכר חג חנוכה, מתחילים לדון למה התנאים לא מזכירים את חג חנוכה. אני לא כל כך מתחבר לדיונים האלה. נזכר חנוכה במשנה. המושג נר חנוכה נזכר 6 פעמים. אבל במשנה, המשנה אומרת שבמסכת מגילה, שבחג חנוכה קוראים בתורה את פרשת חנוכת הנשיאים. כלומר, אם תהיינו בחמישה חומשי תורה, תמצאו ש3 צלמים צלמו את חנוכת המשכן. צלם אחד בספר שמות, בסוף ספר שמות. צלם אחר בספר ויקרא, פרשת צו שמיני. צלם שלישי בספר במדבר, פרשת נשא. אז אמרו לנו לקחת את הצילום של חנוכת המשכן של ספר במדבר, ואת זה קוראים בחנוכה. זאת חנוכת המזבח, ביום משך אותו. אתם מכירים את זה? כי זה חוזר על עצמו 12 פעמים. כולם שואלים, למה לחזור על אותם פסוקים? 12 פעמים. אז את זה אנחנו קוראים בחנוכה. בהתחלה זה נחמד, כי כל יום קוראים יום אחד. מגיעים ליום האחרון, ורואים ש... נשאר... הרבה לקרוא, אז ביום האחרון מרביצים את כל האימא, את כל סוף הקריאה. הקריאה הזאת היא דין המשנה. מה אני לומד מכאן? שקריאת התורה שאתה קורא בחג, כנראה שהאור של הפרשה מאיר בחג. האור של הפרשה מאיר בחג. מה האור של הפרשה? חנוכת המשכן. זאת אומרת שחזל ראו בחג החנוכה, חג חנוכת המקדש, באשר הוא, אין לו שם. אמנם מדובר בחג חנוכת, היה צריך לקרוא לזה חג הזה בשם ארוך. חג חנוכת המקדש השני, אשר התחלל ונחנך מחדש בימי, באמצע ימיו. אבל זה נורא ארוך, כי אפילו לא חנוכת המקדש השני. זה המקדש השני שחולה ונחנך באמצע ימיו. אז אמרו, נקרא לזה חג חנוכה. אבל באמת זה לא סתם. באמת ראו בזה את חג חנוכת המקדש. כאילו בעצם צריך להגיד שזה חג חנוכת, זה חג המקדש. כי אין לנו חג מקדש. יש לנו חג יציאת מצרים בפסח. יש לנו חג ההליכה במדבר בסוכות. איזה עוד חגים יש לנו? יש לנו אולי חג מתן תורה בשבועות. אולי. כנראה. ו... מה עם חג המקדש? יש לנו חג חנוכה. עכשיו, הדבר הזה קצת מסביר למה, כלומר, בעצם, הנושא של חנוכה, כאילו אם תשאלו אותי איפה מתאים לטייל בחנוכה, הכי מתאים לטייל בהר הבית. בסביבות הר הבית, לא משנה מאיזה גישה אתה. למה? כי זה חג חנוכת המקדש. למה שלא תהיה בירושלים, תהיה ליד המקדש? אתה קורא את חנוכת הנשיאים. קוראים לזה חג חנוכה. ואתה מטייל ליד ירושלים, ליד הר הבית. אבל הדבר הזה מסביר מאוד למה חנוכה הוא 8 ימים. כי באמת הקטע הזה שחנוכה הוא 8 ימים, זה פיצוץ. זאת אומרת, מה זאת אומרת פיצוץ? אנחנו באמת כאילו, תחשבו שלא היינו יהודים. מה פתאום באמצע, רק רגע היה חופש גדול. אחר כך היה את חגי תשרי. בסדר, חגים רציניים, הסוכות היה כזה, חג ארוך. זהו, מתחילים שגרה. יאללה. ופתאום, בקושי הספקנו שגרה, חנוכה. עכשיו קרה משהו יפה, אני מבין, יום אחד, אתה רוצה 3 ימים. זה גם 8 ימים! וזו באמת שאלה ידועה וגדולה, איך הגיעו ל8 ימים האלה? זה כמו החג הכי ארוך בתורה, חג סוכות. מה, אתה רציני? כאילו, פורים אני מבין, יום אחד, איזה מין יום? יום עם מים כזה. קטע המיוחד הזה של פורים. אבל זהו, מה זה 8 ימים? אבל בעצם זה מאוד ברור. כי הרי חנוכת מקדשים בהיסטוריה היא 8 ימים. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה במשכן הראשון. במשכן הראשון כתוב ככה שיש שבעת ימי המילואים, וביום השמיני יש את הסיום של החנוכה. נכון? גם במקדש הראשון של שלמה המלך, מי זוכר? הסתכלו בפסוקי חנוכת בתחילת ספר מלכים, שם באזור פרק ז' ח', שם מתואר ששלמה חוגג שבעה ימים. אז איפה השמונה? אבל תראו, זה הולך ככה. הוא חגג שבעה ימים, ואחר כך היה סוכות. אחר כך היה שמיני עצרת, ושמיני עצרת התחבר, וכתוב ביום השמיני, שילח המלך את העם אל ביתו. זה נראה משהו שהוא מזכיר את המושג של שמונה ימים. אז מאוד מאוד הגיוני שהשמונה ימים של חנוכה שלנו, זה בעצם המשך של חנוכות מקדשים. עכשיו אני מצטער שאני הולך להגיד לכם דברי כפירה, אבל אצלי זה לא, אין לי בעיה, זה לא כפירה בעיניי. אבל יכול להיות שיש אנשים שכאילו, איך אתה אומר דבר כזה? אנחנו גדלנו על נס פך השמן, שמצאו אותו, הדליקו אותו, והוא דלק שמונה ימים, וככה נוצר השמונה ימים. אבל במקורות ההיסטוריים, שלא הגמרא החשובה, שהיא הרבה יותר קדושה מכל המקורות האחרים, היא קדושה, הם לא קדושים. אבל שמה כתוב את הסיפור של נס פך השמן עם השמונה ימים. אבל מה כתוב במקורות החיצוניים? כתוב שיהודה המכבי ולוחמיו הגיעו למקדש אחרי חג סוכות, בחודש חשוון. והם ראו שהמקדש נמצא במצב קטסטרופלי, כמו שתיארנו, שממה, חורבן, עבודת אלילים, פרצות, חילול, טומאה. ואז הם התארגנו ושלחו הזמנות לצדיקים. אמרו להם, חברים יקרים, הגענו למקדש ואנחנו מתארגנים, ובעזרת השם אנחנו נחנוך את עבודתו מחדש ביום כ"ה בכסלו. לא שהם נחתו ליום הזה, איפה הזה, הנה פך שמן טח, בום, טרח, והדליקו, ונהיה פתאום שמונה ימים, אלא הם תכננו את זה, והם חגגו שמונה ימים לכתחילה. אנחנו הולכים לעשות חנוכה, בסוגריים, ככל החנוכות, שמונה ימים, ואנחנו מתכננים אותה לקפה בכסלב.
הם הגיעו ביוג'יין כסלב
כאילו? לא ביוג'יין. הם הגיעו מתישהו, לא כתוב מתי, הם הגיעו מתישהו, ככה זה בספר מתתיהו וכדומה. הגיעו מתי שהוא בן סוכות, נכונים שבסוכות מתארים לנו, שהם היו בקרבות, הם היו עדיין בזה. בן סוכות לחנוכה, הם הגיעו לירושלים, הצליחו להדיח את מי שהיה שם במקדש השני, מתייוונים ויוונים, שחררו שחרור מסוים. עוד לא היה סוף הקרוב, עוד לא הייתה כאן חירות, כן? שחרור מסוים, ואז הם התחילו להתארגן. שיפוץ, ניקוי, עניינים, הכל. ואמרו, אנחנו מתחילים את העבודה בהלל, בנגינה, בשמחה, שמונה ימים. זה היה חג חנוכה, כפשוטו. חג חנוכת המקדש השני שחולל המתחדש. זה היה חג חנוכה, כפשוטו. זה היה שמונה ימים בתור תכנון, כך עולה מהמקורות האחרים. זה, למה אמרתי לכם שאתם יכולים לקוס עליי שזה שובר את הקטע שמצאו שמן טוב? אני חושב שזה לא סותר. אני יכול להגיד לכם אחר כך אם זה לא סותר, אבל כרגע תקבלו את זה ככה. ולדעתי זה בכלל לא סותר, אבל כרגע אני אקבל את זה ככה. עכשיו, הדבר הזה יצא שבעצם, יצא מאוד נפלא שבעצם, עכשיו, זה החנוכה האחרונה שעשו למקדש. כי אחר כך עברו 200 שנה, ובית המקדש נחרב על ידי הרומאים. נכון שהיה באמצע את הקטע של הורדוס שכלל את בית המקדש, זה היה בערך 80 שנה לפני החורבן, אז היה עוד קטע שעשו איזה שיפוץ במקדש, שיפוץ חציוני מאוד. הורדוס עשה שיפוץ גרנדיוזי, אבל חז"ל לא ראו בזה איזשהו משהו שבחינת חז"ל, החנוכה האחרונה, הדרישת שלום האחרונה, מחנוכות מקדשים למיניהם, זה חנוכת המקדש הזה של של החשמונאים בעקבות החילול. אז מלד, זה דבר מעניין. מה פתאום, למה הם כיוונו את זה לכ"ה כסלו? זה תאריך מאוד משונה. כתב המהר"ל מפראג, בספרו היפהפה, נר מצווה, שסוף חודש כסלו זה, זה, זה ממש כאילו, ממש מעניין. זה הרגע הכי חשוך בשנה. נכון? חשוך מבחינת התאורה הטבעית. מה זה התאורה הטבעית? התאורה הטבעית זה שמש וירח. מתי יש ירח גדול? באמצע החודש. מתי הירח מתמעט? מתמעט? בסוף החודש. סוף חודש כסלו זה הזמן הכי חשוך בשנה, מכיוון שהימים הכי קצרים בשנה. כי סוף חודש טבת כבר מתחילים להתארך. סוף חודש חשוון זה עדיין לא שיא קיצור הימים. סוף חודש כסלו זה כאילו הזמן שהימים הכי קצרים ואין ירח. אז זה... וזה מעניין, שהם מכוונים את החנוכה שלהם לסוף חודש כסלו, לפי מה שאנחנו רואים, שזה היה במקרה. גם אם תגיד שזה היה במקרה, אז גם במקרה הזה הוא אומר את השם, אבל שנייה אחת, נצא שנייה מהמקריות, יכול, הם מכוונים לחגוג שם. העניין הוא ש-200 שנה לפני שהחשמונאים חוגגים את חנוכתם, התאריך הזה, כ"ה בכסלו, נמצא בנביא חגי. יש לנו חגי בישיבה? חגי גבר, נכון. זהו, רק אחד. מיד אנחנו מולד בחנוכה. חגי, למה? עכשיו חגי, מי זה חגי? חגי היה יחד עם חברו הטוב. זכריה, שני הנביאים, שהם היו הנביאים המרכזיים שעוררו ודחפו לבניין בית שני. הלא חגי אמר את הפסוק המפורסם, שאתם יכולים לצטט אותו, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, מן הראשון, מה זה הבית האחרון? השני, אל תחשבו על השלישי. כל הנביאים שאתם מדברים עליהם בתנ"ך נבאו לימיהם. ואם זה לא מתקיים, זה לימינו. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. עכשיו תראו, הנביא חגי, אני קורא לכם את סוף ספר, לקראת סוף ספר חגי. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש. תרגמו לי את זה. 24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש. מה? עבדה לד כסלב. יפה מאוד. ב-24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם ביד חגי הנביא. זה בספר חגי פרק ב', יש רק שני פרקים. גם תזכרו את הפרק, תזכרו זה חגי, תמצאו. כה אמר השם צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור. עכשיו יש פה איזושהי שאלה הלכתית, חידתית, שחגי שואל את הכהנים, כאילו בשם השם. והרעיון של השאלה הזאת הוא רעיון מאוד מעניין, רעיון הלכתי מעניין. איך טומאה עוברת? מאוד מהר. טומאה זה כמו קורונה, זה מדבק. עובר, זה פה, זה פה, טיק 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 טיק, כולם נדבקים. אני נוגע בך. X, וואה בתומה, נוגע ב-Y, Y נהיה ראשון לתומה, Y נוגע ב-Z, Z נהיה שני לתומה, וכן הלאה, כן? למה זה לא הולך הפוך בטהרה? שנגיד, אני אבי אבות הטהרה. אני נוגע בצור, צור נהיה אב הטהרה. ואז ככה זה הולך. למה זה, למה הטומאה מתפשטת בקלות והטהרה לא מתפשטת בקלות? זאת השאלה ששואל הנביא חגי בכף ד' בכסלו. והתשובה היא, כי בשביל להיות תמה, מספיק להיות פסיבי. בשביל להיות טהור צריך לעשות מאמץ. טהרה לא מתפשטת סתם ככה. הטוב בעולם לא מתפשט. בשביל הטוב צריך לעבוד. כשלא עובדים על הטוב, זה כמו שהיינו בבני עקיבא, ואישהו אחר לנו כזה. אם אתה, אם קל לך, אתה בירידה. אם אתה נוסע באופניים, אתה קשה לך, או שאתה לא יודע להעביר הילוכים, אתה תהיית מה זה, או שאתה בעלייה, כן? אז זה מה שאומר, זה לא בא עם בני עקיבא, זה בא עם חגי, כן? ואז הוא אומר להם, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, שימו לבבכם, מהיום הזה ומעלה, מהיום הזה ואילך, מטרם סום אבן אל אבן בהיכל השם, עד היום אתם לא, אתם התעצלתם, כל, הנבואה של חגי, של זכריה הייתה, למה באתם, אתם שבי ציון, באתם מבבל, אתם חלוצים, רבים נשארו בבבל, כל הכבוד לכם, כפיים, משבי ציון, אבל מה נתקעתם באמצע הדרך? לפני 20 שנה עליתם לארץ, בינתיים אתם בניתם בתים יפים, אבל הבית הזה חרב, העת לכם, שבת בתיכם ספונים, הבית הזה חרב, שאו הער, תביאו עץ, תבנו בית. ואז מה שקרה, היה שם איזה תיאור של איזה בצורת, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, מן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם, מן היום הזה אברך. מה שקרה שם, זה נבואת נחמה. הוא אמר להם, תראו, עד כ"ד בכסלו אתם התעצלתם. בכ"ד בכסלו אתם החלטתם לשים אבן על אבן, להתחיל לחדש את בניין המקדש. מה זה לחדש? כשבאו שבי ציון, באו חסרי כוח, הם לא בנו בית מקדש, אלא מה הם בנו? מזבח. מזבח בלי בית מקדש. כעבור 20 שנה, לא ניכנס לכל מה קרה ב-20 שנה האלה, אז בא, זה היה מלך דריווש, באו חגי וזכריה, ועודדו אותם, והם נענו לקריאה של חגי וזכריה, ואז מתואר כאן שבכ"ד כסלו, הם התחילו לשים אבן על אבן. אומר להם הנביא חגי, מן היום הזה והלאה, יעני, מן היום הזה והלאה, זה מקפה, מן היום הזה אברך. נפלא. כלומר, 200 שנה לפני החשמונאים, 200 שנה לפי ספירה של חז"ל, לפי היסטוריונים זה יכול להיות יותר. 200 שנה לפני החשמונאים, יש לנו נביא חגי, שמספר לנו היום כ"ד כ"ה כסלו, שביום הזה זה היה יום ייסוד היכל השם, לא חנוכה. אלא מה שנקרא הנחת אבן הפינה. איזשהו מעשה שהם עשו שביטא את התחלה מחודשת של בניין הבית. והוא אמר להם, מן היום הזה אברך. אז אני רואה, שוב אני רואה, שני יהודים שמכוונים את בית המקדש השני, שמכוונים בית המקדש השני, שהוא קשור לסוף כסלו. היהודי הראשון זה היהודי, היהודי אומר, הקבוצה היהודית. היהודי הראשון זה היהודי של שבי ציון, של זה טרום עזרא ונחמיה, זה יותר תקופה של טיפה קודמת עזרא ונחמיה. הגל הראשון של העולים אחרי גלות בבל, שהם משום מה, כיוונו את כבדה, כיוונו, אבל יוצא שבכבדה את כסלב, היה איזה עסק של התחלה, של התחלה לאחר עיכוב, של בניין המקדש השני. ונראה 200 שנה אחר כך, שיהודה המכבי באמת, באמת כביכול במקרה, מגיע אחרי סוכות, אבל הוא כבר מכוון לעשות את חגיגות החנוכה שלו, בקפה בכסלב. אבל אני רואה עוד משהו מעניין. יחד עם חגה היה עוד נביא, זכריה. איך תזכרו אותנו זכריה? הרי זכריה אין אחד מישיבה. זה לא שם שקוראים. אבל אני גר בחוב זכריה. אנחנו יכולים לזכור, בסדר? אז זכריה מתנבא באותה שנה, שימו לב, אנחנו בחודש כסלו, שנת שתיים לדריווש, מחכה, זכריה מחכה לראות האם באמת הם נענו לקריאה לבנות בית המקדש, הם נענו. הם התחילו בעבודות. הם התחילו בכבדת כסלו. בחודש שבט, חודשיים אחרי זה, שבט זה שבט, יבט שבט, נושא זכריה נבואה קסומה, נבואת המראות, קשה מאוד לפענוח, נבואת המראות. בנבואת המראות מה הוא רואה? את סמל מדינת ישראל. ראיתי, וזה גם יהיה הפטרה של חנוכה, שבת חנוכה, מי נולד בחנוכה, מי חוגג את חנוכה, הפטרת חנוכה. כי זו הפטרה שפעמיים בשנה, היא גם בבעלותך, וגם בשבת חנוכה. אומר זכריה פרק ג' ד', ראיתי מנורת זהב, שבעה נרותיה עליה, שניים זיתים עליה, אחד מימין עגולה ואחד על שמאלה. אני רואה מנורה. והמנורה, יש מימין ומשמאל שני זיתים. לא זיתים, אלא עצי זית. והסמל של המנורה של המדינה זה ענפי זית. הפשט פה זה עצי זית. תארו לכם שזה היה הסמל של המנורה, שני עצי זיתים. ומה עושים, מה עושים עצי הזית? שני בני היצר, קוראים להם, מריקים מעליהם הזהב. הזהב זה שמן. שמן הוא בצבע זהב. הם מריקים שמן על המנורה. כלומר, מה רואה הנביא זכריה? הוא רואה את סמל המנורה, והוא רואה שני עצי זית עם קדים, שיוצקים שמן אינסופי. על המנורה. את זה הנביא זכריה רואה 200 שנה לפני נס פך השמן. אך טבעי הוא שיבוא, תבוא הגמרא ותחבר לנו את נס פך השמן למראה זכריה הנביא. מה בימי חנוכת הבית השני או הנחת אבן הפינה על הבית השני שהייתה בדיוק בתאריך הזה? אז הנביא זכריה רואה את השכינה רוני ושמחי בציון, ככה מתחיל הנביא זכריה, כי הנני בא ושכנתי בתוכך. ואיך הנביא זכריה רואה את שיבת השכינה לירושלים? הוא רואה את השכינה באה למנורה. בסוגריים, לא לארון הברית שלא קיים בית שני. הוא רואה את שיבת השכינה למנורה, הוא רואה איזה מנורה שדולקת, כמו בשיר חנוכי על יש. דולקת, היא באש, איזה, לא, יש לנו משהו שהיא כאילו דולקת, לא משנה, בקיצור, משהו מהשיר שם. בקיצור, הוא רואה את המנורה דולקת במין שמן פלאי, שמבטא את השכינה שחוזרת אל המנורה, ואת זה הוא רואה בראשית ימי הבית השני. יש פה עוד משהו ש... יש פה משהו נורא מעניין. עלה על זה הרב יואל בן נון. משהו מרתק ביותר. אמרתי לכם קודם ששש פעמים במשנה, נדמה שש, נזכר חג חנוכה. אחת הפעמים בכלל לא קשורה לחנוכה. זה במסכת ביכורים. אומרת המשנה מסכת ביכורים, מסכת ביכורים זאת מסכת שאהבנו ללמוד בתור ילדים, כי יש לנו
לפחות פרק אחד, פרק מאוד מאוד סיפורי שמספר על שיירת הבאת הביקורים. סלנו לכתפינו, הבאנו ביקורים. אז במסכת ביקורים נאמר ככה, שזמן הביקורים הוא משבועות ועד סוכות. ורבי יהודה אומר, אבל מי שמביא ביקורים, אפשר להביא ביקורים גם עוד זמן, מסוכות ועד חנוכה. אבל מביא ולא קורה. ואומר שמתן הרבי יהודה, לא נכון, מביא וקורה. משתמע, כשאתה לומד את המשנה בצורה פשוטה, כשאתה לומד את המשנה בלי ללמוד את ארץ ישראל, אז אתה אומר, תראו, יש זמן הבאת ביקורים, יש שני זמנים, מועד א' מועד ב'. יש תלמידים שמביאים תמיד עבודות, יש תלמידים שעושים עבודות. נכון? יש כאלה שלא עושים. מי שעושה עבודות, יש כאלה שמביאים אותם בזמן. בעשירון העליון. ויש כאלה שמביאים במועד ב'. באוניברסיטה מקובל שיש מועד א', מבחנים, יש מועד ב'. אז אתה מתקבל רושם, כשאתה אומר מסכת ביקורים, שהחרוצים הביאו ביקורים במועד א', כלומר, משבועות ועד סוכות, הערה, בעיקר בחודש אלול, כי אז בעצם מבשילים הפירות של שבעת המינים, תמוז, אב, אלול, כן. ומי שהיה עצלן, אז אומרים לו, תשמע, אתה באמת בחור שלילי, אבל ניתן לך עוד הזדמנות אחת. אתה יכול להמשיך להביא ביקורים מסוכות ועד חנוכה. כל כך זה מעניין, לוקחים מצווה מהתורה ונותנים לה זמן של חג שהוא קיים רק בימי בית שני. אז תגידו לי, איך לימדו את המשנה הזאת במרכאות בימי בית ראשון? אמרו מסוכות ועד חג שהחג, עוד הרבה זמן יהיה חג חנוכה. אבל, אומר הרבי אבינו, מה פתאום? זה לא מועד ב', בואו נסביר לכם את הסיפור. הלו, כל מי שמכיר את שבעת המינים, יודע שחיטה ושעורה זה בתחילת ימי הקיץ, ימי אייר. גפן, תאנה, רימון ותמר, זה באמת מתמוז ועד תשרי, פחות או יותר. תלוי באזור בארץ, מהגור של המחולים. אבל אם אתה מגדל זיתים, כשאתה מפיק שמן זית, זיתים לא כותפים אותם לפני סוכות. זמן מסיק הזיתים הוא בימי חשוון. וזמן דריכת בתי הבד זה בימי כסלו. ולכן הזמן הזה של הבאת ביקורים מסוכות ועד חנוכה, זה לא למי שאחר, לא לעצלנים ולא מועד ב'. זה לכתחילה שבלכתחילה, זה מועד א' ומגדלי הזיתים. מה? תמיד אם מגדל זית, אתה קורא לי מועד ב'? מי פה לא אוהב פיתה עם שמן זית וזאטה? מה הקטע? סלט עם שמן זית? שמן זית הופך כל מאכל למאכל טעים. הגעת? פשיטה?
לא, בלי ברכה. למה לדעת זה בלי ברכה?
אוקיי, אז רבי יהודה חולק על זה. רבי יהודה גדל זיתים. כן. יכול להיות שבגלל ש... בכל זאת זה כבר סתיו. וסתיו זה כמו ששאר הריקאי של... זה רוח סתיו, רוח עצוב. זה כבר חורף. אבל, במיוחד מגדלי הזיתים, זאת אומרת שבעצם, אם היינו חיים בזמן בית ראשון, אנחנו לא בדיוק יודעים איך היה החיים המצוותיים בימי בית ראשון. עכשיו אני לא יודעת. אבל יכול להיות שהיינו רואים הבאת ביקורים של מגדלי הזיתים. בימי חנוכה, לפני שיש חנוכה. ולכן הכתיבי הוא שהנביא זכריה יראה לפני עיניו את חזרת השכינה אל המנורה, כי הכל שם היה בימי החורף. ותראו דבר מופלא. אמרו לכם שהמהר"ל מסביר לנו שבימי חנוכה זה הימים הכי חשוכים בשנה. מבחינת מה הם הכי חשוכים? מבחינת התאורה השמימית, התאורה האלוקית, התאורה הטבעית, אין שמש ואין ירח. שני החברים שלנו בשמיים, שמש וירח. השמיים מלאים, מלאים ויצורים נורא מעניינים, הרבה יותר מאיתנו. אבל יש לנו שני חברים טובים בשמיים, שמש וירח, שאנחנו מסתכלים עליהם, מסתכלים עליהם. שני החברים שלנו לא מהירים עלינו בעוצמתם בימי סוף כסלו. אבל מה? פתאום מישהו אחר יכול לתת לנו תאורה. בימים האלה של סוף חודש כסלו, אז בארץ ישראל בוקע שמן הזית, שעיקר שימושו, אני דיברתי קודם על סלטים, שמן זית וכולי, אבל עיקר שימושו זה תאורה. מה?
או קנולה.
שמן קנולה זה אם אתה עני, אם אתה עשיר, אתה מקבל משכורת מהישיבה, אתה יכול לקנות שמן זית, למה שמן קנולה? פחות לא. שמן זית זה עניך. שמן זית, אבל רק, לא שאתה מתאגן עם שמן זית, אין שום עניין. אם אתה מתאגן כל שמן, זה לא טוב. שמן זית, זה סלט, זה פיתה. כן? שמן זית, זה כבישה קרה. אז כביכול יש כאן איזשהו משהו מאוד מעניין. בימים האלה שאין תאורה טבעית, בוקע האור שבא לא על ידי הטבע, אלא על ידי האדם בארץ ישראל. יש כאן בשורה של אור ממקור אחר. המקור הוא מהאדם, לא מאלוקים במרכאות. ואתם יודעים, להפיק שמן זה קל או קשה? קשה מאוד. להפיק, נגיד יין ושמן, כן? יין קל להפיק. אז הכל מורדים נעליים, שוטפים את הרגליים במקרה הטוב, לא חייבים, לכלוך זה דבר בריא, כן. אבל זה לכלוך. לכלוך של אבק ואדמה, זה לא לכלוך לא בריא. מורידים את הרגליים, מורידים את הנעליים, וקופצים על ה... קופצים על ה... על הענבים. ואז, בקלות, הם משפריצים ונוזלים, ונהיים יין. אבל עם זיתים אתה לא יכול לעשות את זה. ולכן עם זיתים יש מערכת מאוד מאוד ארוכה וקשה. קודם כל צריכים לאסוף את הזיתים, לשים אותם מתחת לקורה, והקורה לוחצת עליהם. זה כמו מכשיר עינויים, קראת הזיתים. אם אתם יתים זיתים, זה היה עינוי. ואחר כך מסובבים אותם, וזה נכנים תוך סנים ותוכנים וזה. אבל, למה זה מזכיר? זה מזכיר את חנוכת בית שני המתחדש, שלא הייתה כמו בפסטורליה של חנוכת המשכן, שהיינו במדבר עם משה רבנו, איזה יופי, וענן השם יורד על המשכן, ולא את מקדש ראשון בזמן שלמה המלך, כמה נחמד, שלמה המלך עם כל האיש תחת גפנו ותחת עינתו, ושבעה ימים חוגגים ועוד שבעה ימים סוכות, ועוד יום אחד איזה יופי, הכל לשלווה ושלום. אפילו לא את חנוכת הבית השני, תחת הרישיון של דריאבש עם חגי וזכריה, אל החנוכת הבית השני המתחדש, שנעשתה בתוך מאבק, בתוך מסירות נפש, פרשיית גזרות השמד הראשונות בהיסטוריה, שבהם היוונים תפסו את הנקודה המעניינת, לא משמידים את עם ישראל, לא מגרשים אותו מארץ ישראל, היוונים באים ואומרים, תחיו בארץ, אל תמותו, אבל תהיו חסרי זהות עברית שורשית. ועל זה נאבקנו, והחנוכת המקדש הזאת הייתה חנוכה מתוך מרד, בתנאים גרועים, קשים. מזכיר את תלישת שם, תלישת הזית, שזה נעשה בצורה מאוד קשה, זה לא פשוט להעיר. אין לנו עזרה משמיים, אין שמש ואין ירח שמאירים עלינו. יש חושך. ואז אנחנו פתאום דולק אור שבא מתוך האדם. מה? לא ראו שהחנוכה הזאת היא תהיה החנוכה שתהיה חג לנצח? מה, נחלוק את החנוכה של במשכן? החוכמה של מקדש של שלמה? אנחנו נחלוק את החנוכה שבאה כנגד כל הסיכויים. החנוכה שבאה מתוך אש מרד. החנוכה שבאה מתוך מאמץ. כמו שאומר רב צדוק קוק מלובלין, פה תקנו לברך, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו. למה אנחנו לא מברכים את זה בחג הפסח כשאנחנו אוכלים מצה? למה אנחנו לא מברכים את זה בסוכה? כי ניסים כמו ביציאת מצרים אנחנו לא רוצים. זה ניסים שבא מישהו מטפל בך, תופס אותך, מוציא אותך, שם אותך. הניסים של מרד החשמונאים זה ניסים כמו מלחמת השחרור. זה ניסים שבהם נלחמים במאבק קשה. כל האחים החשמונאים נהרגו, חוץ מאחד. אין פה אפי אנד רגיל, שכמו בתנ"ך, שאתה רואה, שמתו איזה 30 אלף, וכל כוחותינו שבו בשלום. לא, זה מלחמת יום כיפור, זה מלחמת השחרור. אנחנו נחגוג את החנוכה האחרונה. זה דרישת השלום שלנו מהמקדש. זה יהיה חג המקדש שנחנך מתוך... וכל זה כמובן יהיה פתיח לסיפור הגדול של בית שני. וזה נכתוב את השם. בבית שני נראה שהאור האלוקי נמצא בתוך כנסת ישראל. זה התורה שבעל פה. החירות של בית שני שהתחילה מה שקורה, שחצי הראשון של ימי בית שני אנחנו תחת השלטון הפרסי ואחר כך היווני. מי שרוצה להיות, אני אומר בסטיגמות עכשיו, בסדר, אל תשפטו אותי, חרדי ולהסתפק בתורה, בלי מדינה, היה מתחבר טוב לתקופה הראשונה של בית שני. אבל אז בא יהודה המרכבי, שהוא בעצם היה ציוני, והוא אמר, אנחנו צריכים חירות לאומית, והחירות הלאומית זאת אפשרה את איזה אותיות מסתתרות בתוך האותיות משנה?
נשמה.
וגם?
נשמה.
נשמה של ישראל, שמתגלה מתוך קטישה כמו זיתים, והאור בא מהאדם. כל הזה זה סוד התורה שבעל פה. אני מתחיל עם הבית שני, ואם נספיק לעשות את שיעור בחנוכה, אז אנחנו נסביר את הרוח הזאת של בית שני. איך היא נדבר לי יותר לחג חנוכה? תודה רבה. כי פחדתי שאני
אגיד לך. למה?